איך עושה משפחה, אדיר פז ומשה שרון על הדברים החשובים באמת בחיים.
שלום עדי.
מה המצב?
אנחנו בתוכנית
מספר... אני מתה על הפתיח שלנו.
איזה פתיח?
של הת...
איך עושה משפחה?
כן, איך עושה משפחה?
איך עושה משפחה?
ככה.
אפצ'ין! כן, היא עושה מו?
לפעמים.
היא עושה כל מיני דברים.
היא עושה מו, היא עושה אה, היא עושה אמ, היא עושה אוץ'.
היא עושה אוץ'. זהו.
היא עושה גם מלא דברים אחרים. יואו, תכף פסח, השם יעזור. נכון. ילדים בחופש.
בתור אחת שמנקה ומבריקה לפסח, את אומרת יואו. כי את יודעת, יש אנשים מנקים מפורים.
קודם כל יופי. לא, אני לא נגד. לא, אבל אני אומרת, קודם כל...
מגבונים על הקירות.
קודם כל, סליחה. סליחה, אני מנקה לפסח. ואני חושבת גם שזה כאילו כסימבולית כזה, אני מנקה באופן כללי. מנקת עצמי, מנקת הבית, מנקת הנפש. כאילו, אני חושבת שזה חשוב.
וגם אביב.
נכון.
זה כיף.
כן.
איך יודעים שבא אביב?
נכנס ג'וק הביתה, ואז יודעים. ואז מזמינים ריסוס.
סתכלים סורים סורים, את לא מכירה את השיר, באמת, ביישי לך.
סליחה, זה הפחדים שלי שדיברו. אבל כן, פסח ואביב, יש כזה מין תכונה כזאת שאני מתה על זה. חגים, גם אני יודעת עכשיו, זה כזה כמו במגלצ'ה, זה כזה רצף. פסח, יום עצמאות, זה זה,
לג בעומר.
כן, זה כזה שבועות, שזה כמובן החג האהוב עליי ביותר מכולם, כי יש שם עוגת גבינה פירורים, שזה בוודאי החלום. שווה לשאת את כל הדרך עד ל...
מכירה את הבדיחה למה קוראים לשבועות שבועות?
כי זה שבועות עוד שמגיעים לזה, עוד שמורידים.
שבועות לוקח להוריד מה שאכלת בסעודה אחת.
טוב, אבל עד שבועות עוד יש מלא זמן, ועכשיו פסח.
פסח.
חג משפחתי.
העוגת גבינה פירורים לא קשרה.
פחות.
כן. לא, תראי, פסח, כל הרעיון שלו זה בכלל ילדים.
כן?
כן, והגדת לבנך. כל הרעיון
זה... ובטחה.
ובטחה. למה? כדי שהרעיון של יציאת מצרים יעבור מאב לבן, מאב לבן, מאב לבן, מאב לבן. בכלל, באופן כללי, לא יודע, לא יודע אם את מודעת לזה, אבל היהדות בנויה בצורה כזאת של שרשרת, מאב לבן, מאב לבן. זאת אומרת, יש דברים משמעותיים מאוד, שאפילו כתובים בתורה, שבשלב מסוים נקטעה השרשרת ואנחנו לא עושים. אפילו שזה כתוב בתורה.
באמת?
כן?
כמו מה?
כמו למשל, את יודעת הרי
כמו ש... מה, אולי נעשה.
לא, למשל, יש דבר כזה שנקרא ציצית עם פתיל תחלת. נכון? זה כתוב בתורה.
אני לא יודעת. אם אתה אומר, אני סומכת עליך.
עכשיו, רוב הדתיים לא הולכים עם פתיל תחלת. יש איזה דבר כזה. פתיל תחלת, היו עושים, היו מפיקים מאיזה חילזון.
וואי, לאן הלכנו?
כן, כן, היו מפיקים מחילזון. ובשלב מסוים, או שלא היה את החילזון הזה, או שהידע הזה הלך לאיבוד. ויש בדור שלנו מישהו שמצא את הצבע המיוחד הזה, ואת החילזון המיוחד הזה, ויש כאלה שהולכים, אבל רוב עם ישראל לא הולכים עם זה. למה? לא כי זה לא נכון, לא אומרים, אתה טועה, זה לא החילזון הזה, אלא בגלל שנתקע שרשרת. זאת אומרת, יש פה משמעות מאוד גדולה, כל הרעיון הזה בכלל של, והגדת לבנך, תחשבי שזה מאב לבן, מאב לבן, מאב לבן, ואז יש איזושהי אמונה שמצליחה לעבור, או מאב לבת, לא משנה כרגע, כן, שמצליחה לעבור.
בטח שמשנה. אם לדובר יש ארבע בנות.
לא, כן, זה אוקיי, אין לך למי להעביר.
כן, לא, יש לך, סליחה.
לא, אם זה היה רק מאב לבן, אז לא היה לך למי להעביר.
נכון.
יש לך.
לא, ברור, יש.
בנות, בעזרת השם, שיעבירו לבנים והבנות שלהן.
נכון.
וחבל על הזמן, אני מאוד אוהבת ליל הסדר, ומאוד אוהבת פסח. אשתי שונאת את פסח.
אני יכולה להבין. לא, אני גם יכולה להבין למה אתה דווקא אוהב, והיא דווקא לא אוהבת.
למה אני דווקא אוהב?
ככה.
האמת...
כי אתה יודע, עסוק בדברים שלך ומגיע לזה לסדר.
לא, זה לא נכון. אבל אני אספר לך על זה סיפור. אני אספר לך על זה. קודם כל, אני מכין אוכל, ואני מנקה את המטבח. אני עושה את הכל לפסח, את כל החלק הזה, כל האזור הזה. אבל אני חייב לספר לך משהו. פעם הייתה לנו מנקה ערבייה, בסדר? ומנקות אצלנו לא שורדות יותר מדי, כי אשתי מאוד ביקורתית, וזה קצת לא עובד. אבל הערבייה הזאת שרדה. ואז הגיע פסח, ואז אמרתי לה, תגידי נעמי, מה דעתך שבמקום אנחנו בדרך כלל בלילה שלפני מנקים לפסח? זאת אומרת, או לילה או שתי לילות מנקים את המטבח, כי המטבח זה, כל ה... זה עיקר בלגן, אז מורידים את כל מה שצריך ומביאים הכל וזה, אז זה בדרך כלל, לא, זה שני לילות לפני בעצם, שיהיה לי יום וחצי לבשל, כן? בערך משהו כזה. ואז אנחנו לא ישנים כל הלילה, ומגיעים ארבע לפנות בוקר, משהו כזה, ומצפים את השיש בנייר כסף, את יודעת שעושים את זה?
כזה הרקור.
כן, כן. וואו. הבית נראה כמו חללית, וזה המטבח. בקיצור, לילה לבן, מה שנקרא. אוקיי? והבנות, אגב, מאוד אוהבות, הן נשארות לעזור לנו,
למה
וזה...
למה אומרים פסח מצא ומרור? לא מתחיל מהמרור?
מרור.
זה נשמע כמו מרור.
מרור ומרור, כן. אבל זהו. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אולי תנקי איתה ולא איתי, ולמה? לא כי אני לא רוצה לנקות, בכיף כאילו. אבל אתם תעשו את זה, אתם תתקתקו את זה, הרי אני וניקיון זה לא מי יודע מה, כאילו אתם גם תנקו יותר טוב וגם תתקתקו את זה. את והיא, למה צריכה אותי? ואז הסתכלה עליי, ואומרה לי, אתה לא הבנת, נכון? אתה עדיין לא הבנת. אבל היא אומרת, מה לא הבנתי? נאומי, פרקטית, הרבה יותר טוב לך לעשות את זה איתם, לא הבנתי. היא אומרת, לא הבנת. יש יום אחד בשנה שאתה מנקה איתי את הבית, ואנחנו עושים את זה יחד, כשותפים, ואתה לא הבנת שזה שווה לי הכל. גם אם אתה הכי לא אפקטיבי בניקיון, וגם אם זה לוקח 10 שעות, וזה, עדיין לא הבנת שזה הרגע היחיד בשנה, שאתה ואני עושים את זה, כן, את התחום הזה, יש הרבה דברים שאנחנו עושים יחד, אבל את התחום הזה של ניקיון הבית, אנחנו עושים בשותף, ואתה לא מבין שזה שווה לי הכל. ואת יודעת מה? באמת לא הבנתי. זה קטע שפספסתי.
כן, גם אתה מנקה?
כן, כן, תמיד, כל שנה. עלה הרעיון, ירד באותו רגע, אבל מטעם, מטעם שותפות. זה קטע. אני כאילו חושב פרקטית, היא חושבת שותפות. זה קטע.
היא אישה. ואני חושבת שבזאת סיימנו.
בזאת סיימנו את התוכנית.
נשים.
פסח.
תקשיב, באמת, אבל זה חג שהוא, יש בו, יש הרבה תרחה סביבו. הרבה התכווננות סביבו, זה זמן שכל המשפחה נמצאת ביחד, התחשק לי ככה, באמצע הסיפור שלך, לא רציתי להפריע לך, אבל לשאול כאילו, איפה הבנות בתוך כל הסיפור הזה של הניקיון והכל, כי אני חושבת שזה גם חשוב שהילדים יהיו שותפים, לא משנה, כל המשפחה ברמה שלה, אני, אתה יודע, דיברת על ציצית עם פתיל תחלת, נכון? ככה אומרים?
כן, כן.
אז נראה לי שחלק ממי שמקשיב לנו שלא בקי בזה, אולי מקווה שלא איבד אותנו בשלב הזה, אבל אני כן חושבת שהגעת לבנך או ביתך, אפשר לקחת את זה ברמה היותר רחבה של הרגלים משפחתיים ומסורת ו- 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 ודברים שעושים ביחד בשותפות, ומעבירים אותם מדור לדור ו- ו- ולילדים, ואין להם דרך ללמוד חוץ מאיך שאנחנו נגיד את זה.
נכון.
אני דווקא כאילו לפני פסח תמיד חושבת על סיפור יציאת מצרים, פעם, בן שלי, לומדים את יציאת מצרים, וזה בספר שמות. נכון? אני לא טועה.
לא טועה.
אני רק רוצה לוודא שאני לא... זה. אז פעם הוא חזר, אחרי שהם למדו על שהים נקרא לשניים, ובני ישראל עברו, ואז הוא אמר לי, אמא, לא מבין למה צריך ללמוד את זה. קודם כל, הים לא נפתח ולא שום דבר. מתי ראית ים שנפתח? ודבר שני, זה לא הגיוני. ודבר שלישי, זה סיפור ישן, וכאילו, וזה משעמם, ולא צריך ללמוד את זה. ואני ככה הקשבתי לבן שלי, שהוא ילד בן 10, ושגדל בשנת 2019 בעולמנו זה. ואמרתי לו, בוא שב, ואני לא אדם דתי, אבל אני כבר אדם מספיק מבוגר, בשביל להסתכל על מה אני יכולה ללמד את הילד שלי מתוך הדבר הזה. ואמרתי, אתה יודע, יש כל מיני דרכים לקרוא סיפור. שאת מה, את הסיפור הפשוט, כן, הלכו, 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 היה להם קשה, זה, פרוע היה להם לא בסדר, הם אמרו, אלוהים, עזור לנו, עזור לנו, זה, זה, ככה, ונפתח הים, חצו, כפיים, כפיים, סרט הוליוודי נגמר. אני יכולה להבין למה אתה שם את זה בספק, כאילו, אתה אומר, בואי, זה לא סרט, כאילו, זה לא יכול להיות טכנית, הים לא נפתח, כל מיני כאלה. תהיה, אבל יש עוד רבדים שאפשר להסתכל על זה, בוא נראה מה אפשר ללמוד. וסיפרתי לו על זה ש זה אולי זה משל לזה שבן אדם יוצא מהמיצרים של עצמו, ואולי זה בכלל לא סיפור, אלא כמו שאומרים, כמו שכשהפרח נפתח והוא פתאום יפה, ככה כשיש לך ביטחון, נכון? כאילו יש משלים. אמרתי, אז אולי זה גם משל, בוא נסה לחשוב מה, ופתאום ראית הילד שמתחבר לו משהו על איזה אמת פנימית שהוא מכיר מעצמו, וחיברתי לו את זה לכל מיני מקומות שקשה לא קשה, והוא היה צריך למצוא את ה... לקרוא את, ה... את ים סוף של עצמו ו... ולצאת ממנו, להציל את עצמו, או לגדול מתוך הקושי של עצמו. וכל שנה בחג הזה, אני מסתכלת על איזה מיצרים יש לנו, וממה אנחנו יוצאים, ממה יצאנו, איזה כוחות גילינו, ואני משתמשת בזה המון, כאילו לוקחת את הויגדת הזה שאמרת עליו קודם, ומשתמשת בו הרבה גם ביום יום. ואני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד מלמד, מאותו רגע אגב, כל פעם שהוא לומד משהו בבית ספר, הוא בא לבדוק איתי מה...
מה פרשנות עדי?
לא, באמת, איך אפשר להסתכל על זה, כי הרי זה כזה. בתוך ליבי אני אומרת, הלוואי ובתי הספר היו יותר מלמדים, לא תפשט של הסיפור, אלא את המהויות נוספות, לא מחכים רק לתיכון כדי לעשות את זה, אם
כבר... לא עושים את זה בתיכון.
כן, כאילו אופטימית.
כן.
אבל כאילו שהיו עושים את זה יותר, אני חושבת שזה היה עוזר.
בשביל זה אני כותב ספרים, אבל לא לילדים עדיין, אני עובד על זה, שזה יהיה גם לילדים. כן, נכון.
בסדר, וזה בהקשר של והגעת אל בנך.
זאת אומרת, לא יצאנו ממצרים.
אנחנו יוצאים.
אנחנו כל הזמן, והגעת לבנך, היי, זה לא אירוע היסטורי. זה לא משהו שקרה פעם.
כן.
משהו שקורה כל הזמן, בכל דבר. לידה, זה יציאת מצרים?
בטח. וואי, וואי.
יציאת מצרים.
יציאת מצרים. כן. בחוף, בפוקט, בעת צונמי.
ואפילו אני אגלה לך משהו שחזל משווים בין הצירים לבין המכות. מה הקשר?
יש קשר.
לא, אבל איזה השוואה יפה הם עושים, תראי.
השוואה מאוד יפה.
הם אומרים שהמכות, כמה זמן ערכו המכות, את יודעת? ערכו או ערכו, איך אומרים? ערכו. כמה זמן ערכו המכות?
נמשכו.
כמה זמן נמשכו המכות?
כמה זמן ניקו המכות?
10 המכות, כמה זמן? כמה זמן זה לקח?
לא יודעת. בטח משהו עם 40.
לא. 10 חודשים. כל מכה ערכה שבוע, אוקיי? ושלושה שבועות הפסקה. שבוע, שלושה שבועות הפסקה בין מכה למכה. כמו
צירים.
צירים, אותו דבר, אותו רעיון.
איפה, מה הכתובת של חז"ל? איך מגיעים אליהם?
תעשי www.ha.zal. נקודה אינפו.
.com, כן. זה קצת כאילו שיקוף של כל דבר בחיים, אבל אני רוצה שנחבר את זה רגע למשפחה.
למשפחה. משפחה זה מצרים.
זה יציאת מצרים, כן.
זה הכל, פרעה יש.
לפעמים.
תלוי. אבא, אמא, סבא, סבתא, יש פרעה, יש מכות, יש משה, יש תינוק בתוך התיבה.
יש, אני חושבת, אני אגיד כמה דברים. אחד, אני חושבת שמסע ההורות הוא כמו הליכה במדבר. הוא דרך מאוד מאוד ארוכה ומייגעת, שבסופה יש ארץ מובטחת, אבל אתה חייב ללכת את המסע הזה במדבר, ולזכור כל העת, שלא משנה שהנוף לא תמיד מתחלף, לפעמים הוא מייגע, לפעמים הוא עושה כזה הזיות, נראה לי במדבר כזה, זה, אבל אתה חייב להמשיך ללכת. וזה משהו שפעם כתבתי עליו, אחרי שהייתי עם הילדים בטיול במדבר, והלכנו, והוא אמא יש מים, והוא זה חסר לו, וזה כואב לו בברכיים, והוא קשה לו, וזה לא מבין למה נסענו בכלל. וכל הזמן הזה אני צריכה להזכיר לעצמי, שאני מייצרת להם אפרופו בתוכנית הקודמת שלנו חוויות, ואני מלמדת אותם את החיים, שלפעמים בשביל להגיע לאותו נווה מדבר, ששם הם מאוד מאוד התלהבו מהנוף, הם לא יכולים פשוט לנחות שם, הם צריכים ללכת את הדרך, ופסח תמיד מזכיר לי את זה, בעיקר כשאנחנו עומדים בתקופה שהילדים בחופש בבית, אז אתה צריך להיזכר בזה, וגם ללמד אותם שהמון המון דברים בחיים, הם יהיו בשבילם כמו ההליכה במדבר, ואם אתה לא לומד את זה כשאתה צעיר, אני חושבת שזה תפקיד הורי מאוד מאוד חשוב, כל הזמן להזכיר את הדבר הזה, שיש דרך ארוכה ללכת בשביל כל דבר שתעשה, ואני יודעת שהיום הרבה מאוד אנשים אומרים, כן, ואת יודעת, היום בעידן היוטיוב, והכל יותר קל, אני לא באמת חושבת שהכל יותר קל, אני חושבת שאולי התפאורה השתנתה, המהות לא.
כן, לא, הדברים האמיתיים לא יותר קלים.
אני באמת חושבת את זה, זאת אומרת, גם עם הכלים, יותר קל היום לעשות דברים, אתה בא לך שילד שלך זה, אז אתה רושם אותו לחוג, אז אתה משלם עוד זה, אז אתה עוזר לו בלימודים, אז יש להם טלפונים סלולריים, ויש להם יוטיוב, ויש, whatever, בסדר, את כל ה... וגם לנו, אבל, אתה יודע, אם אני אקח את זה לעולמות של זה, אז כאילו, נגיד, היום אומרים שכשאתה זה, אז היום השיווק יותר קל, נגיד, של עסק. יותר קל, יש לך פייסבוק, יש לך זה, יותר קל, לא יותר קל. כי אתה עדיין צריך לצאת מהגבולות של עצמך, ואתה עדיין צריך להיות יצירתי, ואתה עדיין צריך לעבוד קשה. אני לא מכירה אדם שמגיע למשהו בלי לעבוד קשה. אני חושבת שפסח הוא דוגמה מצוינת, ואני חברת, זה להגיד לבנינו ובנותינו, להזכיר להם וגם לעצמנו, א', כמה כבר הלכנו, שזה משהו שלדעתי מאוד מאוד חשוב, כי זה, אם אתה לא שם לב כמה כבר הלכת, יהיה לך קשה לשאת את המשך הדרך.
איך את עושה את זה משפחתית, כאילו מזכירה איך הלכנו, את מה שהלכנו, איך את עושה את זה פרקטית?
קודם כל, נעשה הפרדה שנייה, קודם כל כהורים, אני מסתכלת על מה, הרבה יותר קל לי להסתכל מה אני לא עושה, כמה אני אמא לא מספיק טובה, לא מספיק מכילה, לא מספיק קשובה, לא מספיק נוכחת, אנחנו לא מספיק מבלים עם הילדים, אנחנו לא מספיק נמצאים איתם, אנחנו לא, 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 לא. אז רגע להפוך את, את השאלה ולראות רגע, אבל מה כן אני מצליחה לעשות? זה מאוד חשוב, זה כאילו דבר... שאתה אומר, בסדר, מה לא, מה, אבל זה הדלק, זה הדלק. אם אני לא אסתכל מה כן אני מצליחה לעשות, ומה כן השגתי, ואיזה דברים שכן היו חשובים לי, וערכים שכן חשובים לי, שיבואו לידי ביטוי בתוך המשפחה שלי, אני כן מצליחה לקיים, אז לא תהיה לי את התמונה השלמה. כשאני מסתכלת רק על מה, מה מהדרך עוד לא הספקתי לעשות, אני רואה רק חלק, ולא את החלק הטוב שבה. לא את החלק שנותן לי מוטיבציה. וזה מחבא. כשאני רואה רק את מה עוד לא עשיתי, כן. זה מחבא. כשאני רואה את מה עוד לא עשיתי, אבל לצד זה אני מאזנת אותו עם מה שכן, זה נותן לי מוטיבציה להמשיך ללכת. וכשאני מצליחה לעשות את זה עם עצמי, זאת אומרת, כשאנחנו מצליחים לעשות את זה עם עצמנו כהורים, וגם כבני זוג, אנחנו מצליחים להיות את הדבר הזה יותר טוב גם מול הילדים. ואז קורה הדבר היפה שהילד שלי מצליח לעשות את זה מול עצמו. זאת אומרת, בעיניי, הרגע הכי מרגש שיכול לקרות, זה שילד אומר, לא ניצחתי במשחק, אבל שיחקתי ממש יפה. וזאת מדרגה שלא פשוט להגיע אליה. ואני חושבת שאם מדברים על עבדות לחירות, כל הנושא הזה, החירות האמיתית מגיעה כשאתה מצליח להסתכל על הדברים ככה. אם אני כל הזמן במה לא הספקתי, בכמה רק קשה לי, או כמה המשפחה היא עוד לא במקום שבו אני רוצה להיות, אני כל הזמן עבד גם של התפיסות של עצמי, וגם כבולה בתוך איזה מטריקס כזה, שאני לא מצליחה לצאת ממנו. אבל אם אני מצליחה להבין שקודם כל מסע של הורות היא באמת כאילו נתיב שלם של מתלות לעצמאות, מעבדות, שזה אומר התמסרות מוחלטת לילדים ולבית וזה, ואז לאט לאט ככל שהם גודלים בטכני, לחירות, וגם ההבנה שאם הדרך... באים עוד ועוד פירות שעוזרים לנו להשתחרר עוד קצת, ואז גם לילדים שלנו לעשות את זה. אתה יכול לראות את זה גם בתוך הבית שלך, נגיד, לאורך הגידול של הילדות, את המסע הזה?
כן, אני יכול לראות מסע, אבל צריך להיות מסוגל לעשות, לעשות זום אאוט, זה לא כזה פשוט. היום-יום הוא נלחם בך, אם אתה לא נלחם בו, שאלה מי מנצח. אבל את אומרת יפה, את אומרת, בשביל להצליח במסע, בשביל לצאת... היו להם במדבר 42 מסעות, הם עברו במדבר, 42 מסעות, אז כשאתה במסע ה-37, אם לא תראה את ה-36 שעברת כבר, מאיפה יהיה לך כוח לעשות עוד מסעות? שזה, אגב,
שלפעמים כשדיברת... מרגישים דומה, נראים דומה, וכאילו אין לך כוח כבר.
כן, אגב, כשדיברת על המסע, על היציאה ממצרים, על מסע החיים, פתאום קלטתי, הרי את מבינה שמי מצרים לישראל לא לוקח 40 שנה. את מבינה, האריתראים עשו את זה בשבועיים. לא, ברצינות, זה לא לוקח 40 שנה. ברגל, לא לוקח 40 שנה.
לא, אבל 40 שנה אולי זה סימבולי.
לא, לא סימבולי, 40 שנה. זה דווקא לא סימבולי. היה 40 שנה, אבל למה? ותשובה, הקדוש ברוך הוא סיבב אותנו במדבר, סובב, לא יודע באיזה זה אנחנו הסתובבנו, זה לא היה, לא הלכנו דוח. זאת אומרת, זה לא רק שהמסע קשה, אלא שעוד מקשים עלינו מלמעלה.
מעניין.
כן. את מבינה שזה, יש פה קושי, ואת צודקת, נגיד למשל שאני הולך לחוג ספורט של שעה, בדרך כלל אחרי 40 דקות, אני מחכה שיגמר, אני כבר דופק בשמיים, ואין לי כוח כבר בגוף, ואני כבר בסחרחורות. אז את אומרת,
40 דקות זה יפה.
במקום להסתכל על ה-20 דקות שנותרו, תסתכל, בוא, אתה 40 דקות פה, חבל הזמן, זה תכף נגמר. כן? אז לא הבנתי איך את עושה את זה משפחתית, הבנתי זוגית, הבנתי הורית, הבנתי תודעתית, איך את עושה את זה משפחתית? לשקף את זה מול הילדים? להגיד להם, בוא נחשוב על מה עברנו.
אני אתן לך, דוגמה.
את בת, אתה בן 10.
קודם כל, משפחתית זה לא כל הזמן כל בני המשפחה ביחד. לפעמים זה בערוץ אחד מול ילד אחד, לפעמים זה... סתם, אני אתן לך דוגמה, בסדר? כשאני עובדת מאוד על סוגיות שהן משפחתיות, כאילו שכל המשפחה צריכה לקחת בהם חלק, לעשות איזה שיח משותף ולנסות לקבל החלטה משותפת, או לפעמים בדברים מסוימים לגלגל אותם לבנים, לדוגמה, אימצנו איזה חתול חמוד, אז הם רצו לתת לו שם, ולהחליט מה עושים איתו. אז כאימא יכולתי להגיד, טוב, סתם, בסדר, קוראים לו ככה, ואנחנו נעשה איתו כזה וכזה, והוא יהיה ככה וזה, והחלטתי לגלגל את זה לפתחם. עכשיו, הם לא עדיין מומחים במסע ומתן, וביכולות תקשורת שלהם יש להם עוד מה ללמוד, יש להם עוד הרבה דברים, אבל פתאום ראיתי שאמרתי להם, חמודים, זה לא שלי, זה שלכם, בגבולות אני החליט מה זה, אבל בואו, תנסו לקבל החלטה, תבואו עם איזה נייר עמדה, מה שנקרא, שלכם. וישבתי בצד, ושמעתי אותם מתווכחים ודנים, והוא אומר משהו, וזה מתעצבן, והוא עוזב, וזה חוזר, וכאילו זה. אבל ראיתי שהם עושים את זה פי אלף יותר טוב, זה עדיין לא היה, בסדר, רחוק מהארץ המובטחת, בסדר? הם עדיין במסע במדבר. אבל הם כבר עשו את זה פי אלף יותר טוב ממה שהם עשו את זה בפעמים קודמות, על סוגיות אחרות, על מה נעשה בשבת, או על אם קודם נוכל ואחר כך, בסדר, מיליון סוגיות הכי יומיומיות, הכי טריוויאליות. וכשזה נגמר, בחיי שפחות היה אכפת לי, איך הם החליטו לקרוא לחתול, או מה הם החליטו שנעשה איתו, אם נשאיר אותו, לא, כזה, אלא כשהם באו ואמרתי להם, תקשיבו, זה פשוט מדהים. והם בחוויה שלהם היו על הפנים. אחד בא חוזה, בוכה, השני בא מתוסכל, הוא מרגיש שלא הקשיבו לו. אבל אמרתי להם, עשיתם את זה פי אלף יותר טוב מכל פעם אחרת. כי כשהוא התעצבן, אתה הלכת אחריו, וניסית לפייס אותו, וקראת לו.
שיקפת להם.
כן.
את ההתקדמות.
את הדרך.
יפה.
אמרתי להם, נכון שזאת לא הייתה שיחה חלקה, אבל בואו נשים לכם ערוץ הכנסת. תראו שאנשים בני 50 ו-60 ו-70 לא מצליחים לנהל שיחה חלקה, כשהם מחזיקים בדעות מנוגדות, אבל אתם עשיתם את זה כבר יותר טוב, אתה זוכר שפעם קודמת, מה שאמרתי, אתם זוכרים שפעם קודמת, שדיברנו על X או Y, התפוצצתם ולא רציתם לחזור, ובסוף אני הייתי צריכה לקחת על זה אחריות, היום אתם הצלחתם לעשות את זה, אמנם זה לקח לכם שעה, אבל וואלה, פתאום ראיתי שלושה ילדים, כל אחד בקומתו ובגילו, ולפי מיטב ויכולתו להבין את הסיטואציה, קצת יותר זקופים. ואני שואלת אותך, מה לדעתך לאירוע הבא שהם ידרשו לעבוד בצוות או בשיתוף פעולה לקבל החלטה משתפת והוא יותר טוב או פחות טוב מפעם קודמת?
כן, הם קיבלו משוב חיובי על ההתקדמות שלהם, וזה ייתן להם הרבה מוטיבציה.
אבל שמחובר לפרקטיקה אמיתי, לא בחרת איזה מעולים אתם איך אתם יודעים לתקשר, אלא אמרתם, זה לא היה מושלם, אבל כאילו בוא נו, אני גם לא מחכה, לא מצפה למושלם. הלכתם את הדרך.
שיקף להם את הדלטה.
נכון. עכשיו, אני חושבת שאם אני מחברת את זה למעבדות לחירות, הורים, ובצדק, נורא רוצים חירות כבר, כי ילד זה דבר שלוקח ממך את חירותך. הוא לוקח ממך את חירותך בהגדרה. אבל החירות לא תגיע אם לא תלמד את, אם לא תעזור לילד לנוע על הציר מתלות לעצמאות. ועד שהילד שלי לא ידע לחשוב את המחשבות שלו, לנסות להצליח יותר או פחות, אבל להצליח לראות את הדרך של עצמו, כמו הדוגמה שנתתי לפני רגע. הוא לא באמת יצליח להגיע לחירות, וכל עוד לא הוא בחירות, גם אני לא אהיה בחירות. זאת אומרת, ילדים והורים כרוכים יחד. המשימה שלי זה לעזור להם, לאמן אותם, לנוע על הציר הזה, ולהיות כל יום קצת יותר בנחורין ממה שהם נולדו. וכשהם יהיו, גם אני אוכל להיות. וזה מתחבר גם ל... כאילו, אני כאילו קצת מחברת כאן את כל הנקודות, כי אני חושבת שהכלי שמאפשר את זה, זה והיגדת לבינך, או לביתך. זאת אומרת, היכולת שלי לתת ממי שאני, מעצמי, מההבנה שלי על העולם, על איך חיים את החיים האלה, על איך מנהלים מסע ומתן, איך מתקדמים, איך מסתכלים, אפילו הדבר, הלכאורה פעות הזה שאמרנו, אל תראה רק את מה לא השגת, אלא תסתכל גם על הדרך שכן עשית, זה כלי שלא אומרים אותו פעם אחת. בחיים בכלל ובחיים המשפחתיים בטח ובטח, כל ילד שלנו, וגם אנחנו, נצטרך לפגוש את הדבר הזה כמה וכמה פעמים. כשהבן השני שלי נכנס לכיתה א', הוא התקשה עם הרכישת קריאה וכתיבה, וכל הזמן הוא היה בחוויה שהוא לא מספיק טוב. ואיזה יום אחד אמרתי לו, בוא רגע נסתכל על... לא עושים שיעור, לא צריך שיעורים, לא צריך לקרוא, לא צריך כלום. תגיד, בתחילת השנה, ידעת, הצלחת, ידעת בכלל לכתוב את האותיות, היום אתה יודע לכתוב אותם. ידעת, בוא נסתכל על מה לא ואיפה אתה עכשיו. אז אם הצלחת ללכת מנקודה א' לנקודה ב', אולי יש מצב שהכוחות שלך יעמדו לך גם להגיע לנקודה ג', ופתאום היה לו מוטיבציה לשבת לקרוא עוד פסקה. וזה והיגדת. זאת אומרת, זה לא רק...
צריך למלא את זה.
והיטפת לבנך, ומשמעת את בנך או ביתך, זאת אומרת, משמעת ולהטיף להם מוסר ולבקר אותו, או ביקרת. אלא והגדת, זאת אומרת, נתת להם מתבונה שלך, בסבלנות מהדרך שלך בחיים, כי הדרך שלך אנושית בדיוק כמו שלהם. אנחנו הרבה פעמים שוכחים את זה, המופע האנושי שלנו, התובנות שלנו, מה שלמדנו על הדרך, זה הדבר. זה לא רק כאילו, סליחה, כן, אבל רק המסורת או המצוות או זה, לפעמים זה כאילו, מי שאתה, מהאישיות שלך ומהמסע שלך בעולם.
בסדר, אגב, ליל סדר בעם ישראל נראה שונה בין כל משפחה ומשפחה, ויש כאלה שמתחפשים לעבדים, ויש כאלה שזה, זה לא...
למה להתחפש, אני אומרת, אם אנחנו כבר.
כן, לא, אבל כאילו עושים איזה משהו, יש כאילו, הכל בסדר, זה פתוח... תלוי כמה אתם רעבים, אבל אפשר לפתוח את זה לפרשנות אישית והעצמה של המסר, והגדת, ואפרופו החוויה שדיברנו, אבל רגע, אמרת שזה א', אז מה ב'?
נכון, ב', זה, אני חושבת שבמסע הזה
עבדות לחירות.
מעבדות לחירות, צריך לזכור שאנחנו לא יודעים הכל, ושילד הוא חידה, הוא חידה שאנחנו צריכים לצאת לאיזשהו מדבר פרטי, כדי לחקור ולגלות מי זה האדם הזה שנולד לנו. מי זה הילד הזה. וכל המקומות שבהם אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים מי הילד שלנו, הם מקומות שאנחנו נתקשה לגלות אותו, לגלות את הכוחות שלו, ולגלות מה יעזור לו ולנו כהורים, ילדים או כיתה משפחתי, לשאת את מסע הגידול שלו. אתה יודע, אומרים כאילו חנוך לנער על פי דרכו,
מה דרכו?
אז תמיד הורים אומרים, דרכו? מה אני יודע מה דרכו? אני יודע מה דרכי. אני לא יודע מה דרכו. בשביל לדעת מה דרכו צריך לצאת מנקודת הנחה שאני בכלל לא יודע מיהו הילד הזה. ואני חושבת שההתחלה היא, כאילו יש בה אהבה כזאת נורא טבעית, היום שבו הילד שם במבחן, כאילו שאני לא בטוחה מי זה הילד הזה, ואני נבהלת אולי מהגילוי או מתווכחת איתו, לכו לחקור. באמת, באמת תהיו סקרנים, מי אלה, מי זה כל אחד מהילדים שלכם, והמקום הזה שלא יודע הכל, ישחרר גם אתכם, וגם את הילד. וזאת גם חירות. לא רק לנו, גם בשביל כל אחד, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה שפשוט יגידו לו שזה מה שהוא. היינו רוצים שיעמדו מולנו אנשים שיבררו מי אתה, משה. כאילו, אני לא רוצה להחליט עליך מי אתה. אני רוצה באמת, אם אכפת לי ממך, ואני אוהבת אותך, אני רוצה לגלות מי אתה. אני חושב שילדים זקוקים לזה בשביל לגדול בריא ונכון ומשוחררים.
מעניין, באמת, כי בזוגיות יותר קל לאנשים להבין את הרעיון הזה עם ילדים, זה יותר קשה. בזוגיות אני בא ואני באמת מבין שאת חידה.
בהתחלה?
כן, בהתחלה, לא, בכלל בהתחלה, אני נשוי 15 שנה. אני מגלה דברים חדשים על אשתי. אני בסימן ש... אני כאילו עם הרבה... אני בא פתוח כאילו לפגוש אותה
בכל מיני... שזה מדהים בעיניי, כן, אבל אתה לא פוגש...
בזוגיות יותר קל לי. אבל... זה יותר קל ברור. להבין את זה.
אתה יודע מה? אני כאילו אומרת ברור, אבל אני שנייה מוחקת אותו רגע. אני אגיד לך למה. כי אני חושבת שבהתחלה, באמת יש איזה פתיחות כזאת, כאילו, הבת זוג מסקרנת אותך, אתה באמת רוצה לגלות מי, והיא רוצה לגלות. באיזושהי נקודה, עלול, אנחנו עלולים להיכנס לנקודה שבה היא כבר מתחילה לדבר, ואתה כבר יודע מה היא רוצה להגיד. והוא רק נכנס הביתה, והיא כבר יודעת את כל, כאילו, אנחנו כבר יודעים. הידיעה הזאת, היא קובלת אותנו, והיא קובלת את בן הזוג שלנו. ולא משנה באיזה מערכת יחסים, היא קובלת אותנו והיא קובלת את הילד שלנו. אני חושבת, המקום עם הענווה, הגדולה שאומרת,
אני לא מכיר אותו.
או אני חושבת שאני יודעת משהו מסוים, אבל אני מוכנה גם לברר ולגלות עוד. הפחד במקום הזה, זה שאם אני מגלה משהו, או אגב גילוי, זה כאילו מילה גדולה, אבל נגיד... פתאום אני מגלה שהילד שלי הוא לא שקרן, אלא הוא משקר כי הוא מפחד ממני. זה לא גילוי שנוח לי להבין אותו. זאת אומרת, לפעמים הענווה הזאת שאני אומרת, אני לא מכירה אותו עד הסוף, אני מוכנה לחקור או לבדוק או לשמוע, או לשים בסימן שאלה איזושהי אמת שחשבתי עליו. ועכשיו אני אומרת, וואלה, הוא לא שקרן כמו שחשבתי, כמו אבא שלו דורות אחורה וכו', אלא... וואי, הוא כאילו...
דור חמישי לשקרנים.
דור חמישי לשקרנים. אלא הוא מפחד ממני, ואז וואו, כאילו, מה עשיתי שגורם לילד שלי לפחד ממני? זאת אומרת, לפעמים, הפתיחות הזאת היא משחררת משהו, אבל היא מפגישה אותך עם איזה קיר אחר, עם איזה התמודדות חדשה. אני בכל מקרה בעדה. זאת אומרת, אני חושבת שזה הנתיב ליחסים טובים, בונים, וכאלה שמקדמים אותנו לחירות אמיתית בתוך המשפחה. לאפשרות כאילו פתוחה יותר.
כשבי, היו לנו שיחה, היו לנו שיחות עם אשתי פעם, שהיא סיפרה לי קצת על בני זוג מהעבר, ואני בשלב מסוים עצרתי אותה.
זה היה לך קשה.
היה לי קשה. זה לא פשוט. זה לא פשוט.
על הגלות.
כן. זה לא פשוט, ולא בטוח שהשיחה הזאת היא כזאת. היא כזאת הכרחית. אולי יש מקומות שעדיף להיות בהם תמימים יותר. אולי, אני לא יודע, אז שאלה,
יודע...
לא כלפי הילדים, בגלל זה אמרתי, אני מכיר את הסוגיה הזאת לגבי זוגיות, לגבי ילדים אף פעם לא חשבתי על זה, כי כן אני מתעסק במה דרכו, כן, זו שאלה שמטרידה אותי, ואני מאוד סקרן להבין מה הדרך שלה, מה השליחות שלה, מה הייעוד שלה, מה הקדוש ברוך הוא נטע בה המיוחד, כן. אף פעם לא חשבתי על זה
בשתך.
במושגים. לא, לא, על הבנות. לשתי, באמת, אני סקרן, אני פתוח, אני מוכן לגלות המון צדדים חדשים שלה וזה, אבל כן, פגשתי את הגבולות של זה, כאילו, זה מפחיד.
כן, אבל נגיד, נכון, אבל נגיד, סתם, שהיית במחשבה שלך מתהלך עם מחשבה, נגיד, שאתה אומר, היא מתנהגת ככה, בגלל הבן זוג הקודם שהיה לה.
רגע. הבנתי מה אתה אומר.
ואז אתה הולך עם המחשבה הזאת, ואתה עם איזה דיאלוג פנימי עם עצמך, שכל מה שהיא עושה, או כל התגובות שלה, או כל זה, הן נובעות מתוך הדבר הזה.
כן.
אבל לא היית דופק על הדלת הזאת, כדי לבדוק אולי יש סיכוי שאתה טועה.
כן, הבנתי.
אולי זה בכלל לא מסתובב לה בשדה של המחשבה. נכון. זאת אומרת, אתה מבין?
אולי זה בגללך באמת, ולא קשור לאקס.
או אולי זה בכלל שלה, ואולי זה בכלל דבר טוב. זאת אומרת, על זה אני מתכוונת.
כן.
אני יכולה להבין למה אתה אומר, לא מעניין אותי לשמוע לבני זוג שלה כשלעצמם.
עד גבול מסוים, כן.
בסדר, כי הם באמת לא מעניינים, לא רלוונטיים. כן. עשו את מה שעשו, ודי, זה כבר לא רלוונטי. עשו, לא, עשו את מה שעשו, במובן של... אתה יודע, כמו כל אדם בא ללמד אותך משהו על עצמך, כאילו, אנשים שאנחנו פוגשים בחיים, הכל מדויק, אנחנו אומרים, אז הכל בסדר. וחוץ מזה, היא כבר התחתנה איתך, אז כאילו, תירגע, תמשוך. אתה לא צריך לדעת.
מרוב שזה מדויק, אני לא רוצה לדעת הדיוק.
נכון. אבל אם תתחבר רגע לדוגמה שנתתי, יש פעמים שבהם אני עלולה להסיק מסקנה לגבי בעלי.
כן, הבנתי.
והיא אולי לא נכונה, ולפעמים מספיק שאלה, אתה אומר, תגידי, יכול להיות שבגלל שזה, ותגיד לך, מה?
מה קשר?
ממש לא.
כן.
אז תגיד לה, אז מה כן, ואז היא תגיד לך, ופתאום איזה שחרור, אפרופו חירות.
נכון.
איזה שחרור יש, שהתובנה הזאת פתאום מורדת עליך, ונהיה לך שקט.
כן.
אז מהמקום הזה, על הבוא לא יודע, לא יודע הכל. ואגב, ככלי אני אומרת, אתה לא צריך בכל מקום להיות כזה, גם אי אפשר, כאילו, בוא, אנחנו, כמה אתה יכול להיות מודע?
תוהה.
לא, תוהה ומודע ושואל. אבל אני תמיד אומרת שבמקומות שבהם משהו שם לא זורם לך, אתה כל פעם נתקל באותו קושי, אתה נתקע במיצרים של עצמך, אתה קבול לסיטואציה, שם זה המקום לשאול שאלה, שם זה המקום לבוא לא יודע, שם זה המקום להרחיב את הפרשנות, ולבוא... כמו במדבר, כאילו, לחקור את הדבר הזה, וכמעט תמיד יבואו תובנות שישחררו אותנו מעצמנו, ובמשפחה זה חשוב, בגלל שהמשפחה היא מערכת, והכל משפיע על הכל. אם יש לי מתח עם בן זוג שלי, הילד הראשון שישאל, יקרא אמא יותר ממה שהוא היה צריך לקרוא, יחטוף תגובה גם בהתאם, ועכשיו כבר התחיל משהו ביני לבינו, על כלום. וככה הלופים קורים. אז כמשפחה, המערכת כולה משפיעה, ולכן הערוצים האלה בעיניי, חשוב לעבוד עליהם, ככל שנצליח לעבוד עליהם יותר, אז יהיה יותר קל, אני חושבת, לכולם.
הזכרת לי משהו. יש איזה פסיכולוג אמריקאי, שכחתי את השם שלו, שהוא, כל המיין אישו שלו, כל ה... זה להגיד שאין אנשים מושלמים. אוקיי? ואז איך הוא מתחיל? הוא פוגש, הוא מרצה בפני אלפים, והוא מתחיל את ההרצאה ככה, שיקום מי שמכיר בן אדם מושלם. אוקיי, עכשיו, הוא מספר, שנים הוא שואל את השאלה הזאת, אף עוד לא קם, אלפים, יום אחד מישהו קם.
נדע.
הוא אומר לו, באמת? אתה מכיר מישהו מושלם? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, מכיר באופן אישי? הוא אומר, לא באופן אישי, אבל אשתי מספרת לי עליו כל הזמן. אז הוא אומר לו, מי זה? אז הוא אומר, הבעל הקודם שלה.
נדע. אגב, הרבה פעמים בתוך זוגיות, דמות האבא של הבת זוג או, כאילו, או האמא, הרבה פעמים הם הדמות של ה...
המושלם.
כן, אבא שלי התנהג ככה, אמא שלי התנהג ככה, כאילו קשה להתחרות
נכון,
בדבר הזה.
נכון.
בעיקר א', כי לא היית שם.
נכון.
וגם התפיסה היא כאלה. בקצור, זה... נכון. זה כזה... זה כזה
ויש מוגע. גימל.
יש גימל.
אמרנו א'.
אמרנו א', הדרך להסתכל על...
על מה שעברנו.
על מה שעברנו, כי זה נותן לנו את הדלק נכון. להמשך.
בית.
בית, להסתכל על כל ילד וגם על הבן זוג שלנו כמדבר פרטי שאנחנו יוצאים לחקור.
אוקיי.
וכשאנחנו באמת לומדים אותו ופתוחים עם ענווה ללמוד מי זה הילד הזה שמולנו וכולי, אנחנו, גם אנחנו משתחררים מאיזה עול.
ממצרים.
ממצרים, כן. מהמיצרים האלה של עצמנו, כן. וגם הילד שלנו יכול, זוכה לאפשרות להיות מי שהוא.
והדבר השלישי.
והדבר השלישי והאחרון, זה לזכור את החוקיות של הצמיחה בחיים. כי אני חושב שממש כמו בסיפור של יציאת מצרים, זה מתחיל בעבדות, אבל מכל הרגעים האלה שנדמה לנו שאין מוצא, שאין לנו פתרונות, שאנחנו, ואגב, היום גם יש יותר קל למצוא גם פתרונות ולקבל עזרה איפה שקשה, כדי שהמסע הזה יהיה קצת יותר קל, אבל בסוף יש ארץ מובטחת. זאת אומרת, יש שכר לעמל, ויש, הילדים גדלים, המשפחה מתפתחת, ואני חושב שאני רוצה לסיים באיזה אנקדוטה כזאת, כשחגגנו יום הולדת 60 לחמותי, עשינו סרט. כמו הרבה משפחה, עשינו סרט כזה וזה, וראיינו את כל החברים שלהם, וככה כולם, בני 60-70 כזה, וראינו גם את אבא של בעלי, ואחת השאלות ששאלתי אותו, זה לאיזה תקופה בחיים המשותפים שלהם הוא הכי מתגעגע, והוא ענה בלי, אני עוד לא סיימתי את השאלה, והוא ענה לתקופה שהילדים היו קטנים. עכשיו אני אז הייתי עם שלושה תינוקות כאילו קטנטנים בבית וזה, באמת לא הבנתי מה הוא רוצה, והייתי בטוחה שמתחיל משהו. ואז אמרתי לו, באמת? אז הוא אמר לי, כן. הוא אמר לי, זה התקופה בחיים שאתה חושב שאין לך כוח, אבל זו התקופה שיש לך הכי הרבה כוח. אתה פשוט לא יודע את זה. והוא אמר לי שכל פעם בחיים שהוא היום, כאילו כשהוא כבר אדם מבוגר, הוא מבין שאז היה לו מלא כוח, והמסע היה כזה דבר מופלא, שהוא קצת עצוב לפעמים שאתה מגיע לאיזשהו גיל, שעכשיו גם אם אתה רוצה, אתה לא תמיד יכול אפילו להתמודד עם קושי. ואני חושבת שהוא, כאילו זאת מתנה, המשפט הזה שהוא נתן לי, היא מתנה להעריך את הרגע הזה, את המסע הזה, גם את המקומות שבהם אני מרגישה שאני, אין לי מושג איך לקרוע את הים של עצמי לשניים, או עם אחד מהילדים שלי, או בתוך הבית, כי זה ups and downs כל הזמן. אני יודעת שאין כמו הרגע הזה לגלות את הכוחות, ללכת את הדרך, ולהמשיך את המסע עד ל... ואני חושבת שאין ארץ מובטחת אחת. יש איים של ארץ מובטחת כל הזמן שאנחנו מגלים אותה.
בתי חבד בכל מקום.
נכון, לגמרי.
אני אחזק אותך וגם אולי תוכלי לספר לילד שלך, שאותי באמת בכל סיפור יציאת מצרים, הקטע הכי מרגש נמצא באמת במעמד הזה שהם על הים. מה קורה? המצרים הרי רודפים אחריהם, הם מגיעים לים ומה עושים? אז דמייני את הסיטואציה, זו סיטואציה לא פשוטה. ואז הם פונים למשה, ומשה אומר להם, אל תדאגו, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, תסתכלו איך הוא מציל אתכם. ואז פונה הקדוש ברוך הוא למשה, ואומר, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל, ויסעו. זאת אומרת, מה אתם עומדים ומתפללים?
תעשו משהו.
בדיוק, תעשו משהו, תיכנסו, כי זה מה שצריך לעשות בסיטואציה כזאת. ומלמד אותנו שיעור לדורות, ובאמת מה שקרה בפועל, זה שנחשון בן עמינדב נכנס למים, עד שמים הגיעו לו עד נפש, כן? משם הביטוי, הגיעו מים עד נפש, זאת אומרת, הוא כמעט מת, ואז נפתח הים. הים לא נפתח כנס, הוא נס שבא כתוצאה ממסירות נפש, מקפיצה למים.
נכון, ובגלל זה, אם אני מחברת את זה שנייה, אני רוצה לחבר את זה להרבה מצבים שהורים, באים ואז הם רוצים לתקן ילד, הם רוצים לפתור משהו בכאילו, תן תרופה במרכאות, הקפיצה למים היא באמת ההתמודדות, על לנסות לראות מה הקושי או האתגר הזה עכשיו בא להגיד לי, מה הילד הזה בא ללמד אותי, איך אני קופץ למים האלה, שוחה שם קודם, מוצף בהם קודם, ומשם מצליח במרכאות, כן, להציל את עצמי וללמד את הילד שלי לשחות. בהמון המון מצבים, הורים מגיעים עם קושי אמיתי, והם נורא רוצים שמשהו חיצוני פשוט יפתור אותו. והרגע הזה שבו הם לוקחים בעלות, הם לא רק מתפללים, הם לוקחים בעלות, ואני מלא פעמים אומרת להם, אני אומרת להם, השיחות או מה שאנחנו עושים, כלים וזה, זה אחלה. העבודה האמיתית קורית בשנייה שאתם יוצאים מהדלת של הקליניקה, ומתחילים לעשות את הדבר הזה ביום-יום, ובהתחלה זה קשה וזה מציף אתכם אולי, וזה מאמת אתכם עם כל מיני דברים. עד נפש. אבל משם צומחת נפש, ויחסים, ומשם הכל מתחיל להיות יותר, המים נפתחים. ויש נתיב.
במה אברך אותך ואת כל עם ישראל בפסח, כשר ושמח, ושנצא ממצרים, כולנו.
ושכל פעם מחדש, כשקשה לנו, נדע לשאול מאיזה מיצרים, איפה הכוחות שלנו, ואיך אנחנו מצליחים לצאת גם מהמיצר הזה, גם הפעם.
חג שמח.
חג שמח.